שלום רב, אז אנחנו ממשיכים את החלק האחרון של מאמר מהות הדת ומטרתה. במאמר הזה, בעצם בקטע הזה של המאמר, הוא עונה על השאלה השלישית ששאלנו. כי שאלנו בתחילת המאמר שלוש שאלות, שכביכול כל אחד יודע אותן, אבל הוא הראה לנו שזה כלל וכלל לא פשוט. שאלות היו, מה מהותה של הדת? הסברנו את זה בשיעור האחרון. השנייה הייתה, האם מטרתה של הדת היא מושגת בעולם הזה או בעולם הבא בדווקא. כולם חושבים מתי הדת מושגת המטרה. בעולם הבא, פה זה הטרקלין, ושם זה העולם, פה זה רק המעבר. והשלישית, האם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? שפה על זה הוא יענה על השאלה הזאת. זאת אומרת, למה צריך את הדת? אנחנו צריכים אותה, בורא צריך אותה. פה יענה עליה בצורה כזאת שהוא בעצם יעשה הבחן. מה ההבדל בין חוקי הדת לחוקי האתיקה? אתיקה זה תורת המוסר שהגיעו אליה בני אדם. למשל, בן אדם, נגיד בוא ניקח את מה שדיברנו לפני השיעור, בן אדם נסע בכביש במהירות מהירה מאוד. עכשיו גראו שהמהירות הזאת היא מסוכנת מאוד, אז נתנו לו קנס 20 שקל. ראו שאנשים ממשיכים לנסוע מהר, נתנו לו קנס 30 שקל. ראו שאנשים ממשיכים לנסוע מהר, וככה לאט לאט מצאו את האיזון בין העבירה לעונש. זה תורת האתיקה, כן? נגיד, אז אחד רחוק מכם, אחד רצח, אחד גנב, אחד אנס, והחברה עשתה תורת מוסר. בואו נראה איך נעניש את האנשים, או מה כדאי או מה לא, וזה בעצם כביכול תורת האתיקה. היא נבראתה מהשכל של האדם ומניסיון חיים. אז כמובן, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו יכולים להבין, זה שלפי החברה, כך היו החוקים שלה. למשל, אם ניקח חברה של צדיקים, טוב, אולי צדיקים זה לא דוגמה טובה, כי הם בונים את החוקים שלהם על הדת. אבל אם ניקח חברה של אנשים משכילים, נגיד מהאקדמיה, נסתמה, הם יעשו כל מיני חוקים שיתאימו לרמה שלהם. ואם ניקח חברה נאצית, בחברה הנאצית מי יותר חשוב? מי שיותר רוצח. אז יוצא שגם הערכים של החוקים, מה זה ערך? זאת אומרת, מה יותר חשוב ומה יותר... סולם הערכים נקרא לזה. סולם הערכים של החברה הוא משתנה לפי החברה. לפי התקופה, לפי הזמן, לפי האזור. יש חוקים בארצות הברית שפה אסור אותם. בארצות הברית אני חושב שזה עדיין קיים. יש חוק שאם אדם נכנס לטריטוריה שלך, לגינה שלך, לפי החוק מותר לך לראות בו ולהרוג אותו ולא יקרה כלום. אני לא יודע אם זה עוד קיים היום, זה תולדות של המערב הפרוע. פה בארץ זה לא יעבוד ככה. אתה לא יורס סתם בבן אדם. יש את הבדיחה המפורסמת, כן, שזה אחד התקשר למשטרה, והוא אומר, פורצים לנו לבית, פורצים לנו לבית. הוא אומר, טוב, תחכה 40 דקות, 50 דקות, ניידת תגיע. זאת אומרת, כן, אבל יריתי באחד מהם, אנחנו בכניסה. אתה מבין, אז זה תלוי לפי הרצון לקבל של מי שצריך להגיע. עכשיו, יש את ערכי הדת. מה ההבדל בין ערכי הדת, החוקים של הדת לחוקי החברה? חוקי הדת, במהותם, הם חוקים של השתוות צורה עם הבורא. זאת אומרת, אני לא עושה עכשיו חוקים של טוב יחסי. מה שטוב לי, לפי זה אני חוקק. למשל, במדינה ששולט הרצון האגרסיבי לכסף, אז החוקים התנהלו לפי העשירים. הם יקבעו איך יהיו החוקים, איך יקחו את המס, איך יקחו את הזה. הייתה המדינה שלצורך העניין, כמו שאמרנו, המערב הפרוע, הייתה תנהיג חוקים לפי החזקים באקדח. אז זאת אומרת שהסולם הערכים הוא נמדד לפי תועלת חברי החברה. אם החברים בחברה מעדיפים דבר מסוים, זה יקבל קדימות. דבר אחר, זה יקבל קדימות. לעומת זה, בדת היהודית עם שבע קווים אדומים מתחת היהודית, לא הדת הנוצרית ולא דת האסלאם ולא כל שאר הדברים האחרים, היא אומרת, תראה, הערכים שלנו הם הערכים של הבורא. בוא נבדוק איך הבורא מתנהל וננסה להיות כמוהו. זה נקרא כשם שהוא רחום יהיה אתה רחום, כשם שהוא חנון יהיה אתה חנון. בנוסף לזה אנחנו נלמד פה שהתולדות של הסבל והתענוג הם לפי הערכים האלה ביהדות. למה? כי יש חוק שאנחנו תכף נקרא אותו, שנקרא, דיברנו הרבה פעמים מה זה ענף ושורש. יש שורש רוחני לכל דבר גשמי פה. וגם לנשמה שלי יש שורש רוחני, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. עכשיו, כמו שרואים בבוטניקה, בצמחים, שכל שורש הוא שואף להידמות, כל ענף הוא שואף להידמות לשורשו, כל ענף, הטבע שלו זה להיות כמו השורש. אז אותו דבר, הנשמה שהיא הענף, היא רוצה להידמות לבורא, שזה השורש. אז אם כל דבר שהוא הפוך מהבורא, אני סובל או נדחה ממנו, וכל דבר שהוא כמו הבורא, אני נמשך אליו ומקבל ממנו תענוג. למשל, הבורא הוא הכי עשיר והכי יפה. מקור היופי ומקור העושר ומקור התענוג ומקור השמחה ומקור הבריאות. אז כל דבר שהוא כזה, אני נמשך אליו ואני מעריך אותו. אני באופן טבעי מכבד עשירים. באופן טבעי אני אוהב את הבריאות ולא את החולי. באופן טבעי אני מעריך את היופי ולא את הכיור. המהות של הדבר הזה הוא בא, זאת אומרת, אני נהנה מהדברים שהם כמו אלוקים, ואני נדחה מההפך. אני נדחה מחולי ומכיעור ומרעב, מכל מה שהוא הפוך לנותן השפע. באופן כללי וגס אפשר להגיד ככה, הבורא הוא משפיע, וכל דבר של השפעה הוא תענוג עצום לנבראים, וההפך ממנו זה קבלה. לכן כל דבר שהוא בלקבל, כביכול אנחנו נמשכים אלינו, אני רוצה לאכול כמה שיותר, אני רוצה לקבל כמה שיותר כבוד, אני רוצה כמה שיותר כסף. אבל באמת באמת שאדם מתפתח על פי ערכי הדת, היהדות, אז הוא מבין שכל מה שאני רוצה זה להיות כמו הבורא. להיות טוב ומטיב, להשפיע. ומזה הקבלת התענוג, לא מקבלה, אלא מהשפעה. וזה מה שאמרו חז"ל, שכל התורה כולה היא כלל אחד, ואהבת לרעך כמוך. הכלל הזה כולל את כל הפרטים. שכמובן זה רק הדרך ולא המטרה, המטרה היא ואהבת את השם אלוקיך. רק מגיעים לזה על ידי תרגול השפעה, על ידי החברה. אני מתרגל לכבד כל אדם, להעריך כל אדם, לאהוב כל אדם, לעזור לכל אדם, וזה מה שגורם לי להשתוות הצורה כשם שהוא רחום נהיית הרחום, ולאט לאט ההתפתחות גורמת לי לתענוג מדברים רוחניים ולא גשמיים. זה בגדול מה שהוא ידבר עליו, ההבדל בין חוקי הדת לחוקי האתיקה. זו כותרת שלנו בעמוד קכ"ט בספר מתן תורה, במאמר מהות הדת ומטרתה. הכותרת שנתנה פה היא, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. אז כותב לנו בלשונו הקדושה רבנו בעל הסולם זצ"ל, רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אולם זה הגיע להם משום שלא טעמו טעם דת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. אנחנו נקרא קודם את כל בעל הסולם, אחר כך נחזור לבאר. והאמת, והן אמת ששניהם, האתיקה והדת, לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הנרצה, ולהביאו עד על מרומי הפסגה של אהבת זולתו. אולם, עם כל זה רחוקים הם אחד מהשני, כרחוק מחשבת הבורא יתברך, מן מחשבת הבריות. כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך. ותורת המוסר באה ממחשבת בשר ודם ומניסיונות החיים שלהם. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם. הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות והן במטרה הסופית. כי הכרת הרע והטוב מתפתחת בנו על ידי תורת האתיקה. בעת השימוש של יחס רלטיבי, יחס השוואתי, כן? להצלחת החברה כנודע. מה שאין כן הדת, אשר דבר הכרת טוב ורע, עמוד קוף למד, המתפתחת בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו, כן? כשם שהוא רחום יתר רחום. דהיינו, משינוי הצורה מהיוצר יתברך עד להשוואת הצורה אליו יתברך שנקרא דבקות. כמו שנתבהר לעיניך במאמר מתן תורה, שם הוא מדבר על החוק שהסברתי לכם, באות י"א, על החוק שכל ענף מנסה לדמות לשורשו, וזה מה שיוצר תענוג ברוחניות. וכן רחוקים מהם הזה מזה בתכלית המרחק, זאת אומרת מי זה רחוקים? תורת האתיקה והיהדות. וכן רחוקים מהם מזה בתכלית המרחק בעניין המטרה. כי המטרה של תורת האתיקה היא לאושרה של החברה. מבחינת ביקורת התבונה המעשית הלקוחה מניסיונות החיים, אשר בסופו של דבר אין המטרה מבטיחה לעוסק בה שום התעלות למעלה ממסגרת הטבע. ואשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת כנודע, כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה סופית כזו, שיהיה מוכרח למעט דמותו בשיעור של משהו בשביל אושר החברה. מה שאין כן המטרה הדתית. פה הוא מדבר, כן, נגיד, כמו שהיה בקומוניזם וזה, אמרו, אתה תעבוד כמה שאתה יכול, תקבל כמה שאתה צריך. זה לא עבד. זה לא עבד. גם בקפיטליזם, נסו מה שעושות דומה.
קיבוץ.
זה לא, קיבוץ. זה לא עבד. למה זה לא עבד? כי אדם לא מוכן לעבוד 10 שעות, והחבר שלו לעבוד 10 שעות, אותה עבודה, הוא יקבל 1,000 שקל, והוא יקבל 5,000 שקל. הוא לא מוכן לזה. זה מה שהוא מסביר פה. מה אין כן? המטרה הדתית מבטחת, מה שאין כן, המטרה הדתית מבטחת את האושר של האדם עצמו העוסק בה. כי כבר הוכחנו לדעת, אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהיא השוואת הצורה ליוצרה התברך, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריאות. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. התמיכה הכוונה, מה, על מה הכל נשען? על מה זה נתמך? כי עסק, על פי שיטת תורת האתיקה, הינו נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריאות. אנחנו קוראים לזה רצון לקבל. זאת אומרת, אני מוכן לנסוע על 80 כמה שכתוב 80, כי ככה השוטר ייתן לי כבוד ולא ייתן לי כנס. אני מוכן להתלבש בצורה מסוימת, כמו שהחברה אומרת לי, כי אני אקבל מהם הערכה. אבל תכלס, הייתי רוצה כל היום ללכת בפיג'אמה, ולסוע בדרך כך שבא לי, לא להתחשב בחוקים. אז מה שאני מיישר את עצמי לפי תורת האתיקה בחוקים, כי אני סך הכל רוצה את הערכת החברה, לא כי באמת אני מאמין או מתאים לי לקיים אותם. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף. כן, אדם שמזכיר דירה, אתה לא יכול להגיד, תראה איזה צדיק זה, איך הוא נותן למשפחה פה לגור בחינם חודש, כי בסוף החודש הוא בא, הוא לוקח כסף, אז הוא לא צדיק. אז זה שאם אני לפי תורת האתיקה מיישר את עצמי לפי כל חוקי החברה, ואני משתלם ב-100% בחוקי החברה, צדיק לפי החוקים של המדינה, משלם מיסים בזמן, נוסע כמו שצריך, עושה כל מה שצריך, מתלבש לפי הקוד החברתי, מדבר בצורה מכובדת, הכל, זה לא אומר שאני אדם טוב. אני פשוט רוצה מזכורת בסוף החודש, שהחברה תעריך אותי. זה הכל. כמו אותו בעל בית שהוא לא עכשיו צדיק שהוא נותן למשפחה פה לגור. לא, הוא בא בסוף החודש, הוא רוצה תשלום. זה אומר אדם שהולך לפי האתיקה. ובהתרגל האדם לעבודה כזו, הנה לו יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר. כי כבר רגילו בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה. המשלמת בעד מעשיו הטובים. זאת אומרת, הוא יתרגל, אני עושה משהו, אני מקבל משהו. מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו בלי שום קבלת פרס. הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר ממש כפי שיעור העסק, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, ופרוטה לפרוטה מצטרפת לו לחשבון גדול. עד שקונה טבע שני, שהיא ההשפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית. זולת להכרח הקיומי בלבד. זאת אומרת, הוא יצא לעבוד, כי הוא צריך לאכול. אבל הוא לא יצא לעבוד כדי לצבור מיליונים. אתם מבינים את ההבדל? עכשיו, ונמצא, באמת שנשתחרר מכל מעשרי הבריאה. הוא כבר לא מחפש לא כבוד ולא ממון ולא זה. הוא מחפש מה שצריך לעשות, ומעבר זה להתפתח בהשפעה. כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגים גופניים קטנטנים וכבוד וכו', נמצא שמטייל חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ומובטח שלא יראה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם, שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם רק מבחינת הקבלה העצמית המוטבעת בו. והבן זה היטב. לסיום המאמר הוא כותב לנו בדף קוף למד ג', והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה, ולא כלל לשמש את הבריות ולהועילם. הגם שכל מעשיו סובבים לתועלת הבריות, ומשוער במעשים הללו, אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה, שהיא השוואה ליוצרה. ועם זאת מובן גם, ועם זאת מובן גם כן, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו, כמו שכתוב לעיל, ואין היטב במאמר, ואין היטב במאמר מתן תורה וכתובה, בדבר המטרה של כלל והפרט. אולם עניין שכר, עולם הבא, זהו עניין אחר, והבהרו במאמר מיוחד בעזרת השם. פה הרי בשליטה הוסיף שלמאמר הזה אנחנו לא זכינו, אבל בכל מקרה, אז זה בעצם מה שהוא אומר. זאת אומרת, אני עכשיו מקיים את חוקי ואהבת לרעך כמוך, לא כי אני צריך לשמש אנשים. במקום אחר בעל הסולם אומר שכמו שהאדם, כמו שהחמור לא נברא לשמש את בני גילו, ככה אנחנו לא נבראנו לשמש בני אדם. אלא ידוע שכל דבר בא לשמש את הדבר שמעליו. למשל, השולחן הזה בא לשמש אותנו, שאנחנו נניח על הדברים. כי יכול הוא בא לשמש את הכוס, אבל זה עדיין מה המטרה לשמש אותי.
לשמש.
אז כמו השולחן בא לשמש אותי, השולחן לא בא לשמש שולחן אחר. גם אם אני אניח עליו שולחן אחר, הפוך. נגיד, שמתי שולחן, אני רוצה לשטוף את הרצפה, אני שם עליו שולחן אחר, אחר הפוך. הוא לא בא באמת לשמש את השולחן אחר, הוא בא לשמש אותי, שאני אוכל לעשות דברים במקום השני. אז אותו דבר הוא אומר פה שבעצם, כמו שהחמור לא נברא לשמש את בני גילו, ככה בני אדם לא נבראו לשמש בני אדם. היי, תבוא ותגיד לי, אבל כל חוקי התורה מים, ואהבת לרעך כמוך. נכון, אבל הם רק בשביל כל המשחק הזה כביכול שאלוקים יצר פה, זה כדי שתגיע אליו. אלא מה? יש שתי קומות במשחק הזה. כדי לעלות לקומה שנייה אתה חייב, כולנו חייבים לעבור את הקומה הראשונה. קומה הראשונה נקראת ואהבת לרעך כמוך. אני לומד את חוקי האלוקות מהתורה. כשם שהוא רחום יתה רחום, וכל מה שגזרו מזה חז"ל בכתר מצוות, יש לנו 620 מצוות כידוע, 613 ועוד 7 מדי רבנן. ואדם שלומד להשתלם בכתר מצוות, לומד כל הזמן להשפיע. או שהוא משפיע נחת רוח לזולת, או שהוא משפיע נחת רוח לבורא. וזה תמיד יהיה על חשבוני כביכול. כי אני צריך לקום יותר מוקדם בשביל להתפלל, במקום לישון עוד שעה. אז כביכול אני עושה את נחת כוח לבורא על חשבון שעות השינה שלי. אני צריך לתת צדקה לבן אדם על חשבון הכסף שלי. אני עבדתי, אני השקעתי זהה ועמל, ועכשיו אומרים לי, תיקח 10% מהמשכורת, תיתן למישהו אחר. אז כביכול תמיד האופנים האלה, בין אם זה בן אדם לזולת, בין אם זה בן אדם למקום, זה כאילו תמיד בעל חשבוני. כאילו. אבל בעצם מה שזה מלמד אותנו זה להיות אלוקיים. וכשאדם הוא אלוקי, זאת אומרת שהוא רוחני, הוא יכל לטייל בתוך העולם הזה בתענוג עצום, בלי קשר באמת לפרטים הטכניים, אם הוא עני או עשיר, בריא או חולה. כי זה רק פרטים טכניים. השמחה, בשמחה זה אותיות במחשבה. אם אדם נמצא, ככה אמר הבעל שם טוב, אדם נמצא איפה שהוא מחשב. אם המחשבות שלי, נגיד אדם יושב פה עכשיו איתן, ולומד תורה. אבל הבן שלו חולה בבית, לא עלינו, רחוק מכם. אז הוא הבן שלו חולה בבית עם חום וזה, ובכל זאת האישה אמרה לו, תלך תלמד תורה, תקדיש את השיעור לרפואת הילד. עכשיו הוא כביכול פה לומד תורה, צריך להיות מאושר, רואים החברים, לומד בעל הסולם, ויש תיכה, ויש עוגיות, ויש במבה, נחמד מאוד. אבל הראש שלו כל הזמן, אוי, הילד שלי מסכן, הוא בטח במיטה עם חום, וקשה לו. אז עכשיו איפה הוא נמצא? פה איתנו? לא, הוא נמצא במיטה עם הילד. כואב לו. כן. אז זה מה שהסביר בעל הסולם, הבעל השם טוב אמר, שהאדם הוא איפה שהמחשבות שלו. אז אם המחשבות שלי הם אצל לבורא, הכי כיף להיות עם הבורא. אז זה לא משנה מה שקורה פה. הבורא סידר לי עושר, סידר לי עוני, סידר לי בריאות, סידר לי... זה לא משנה, המחשבות שלי עם השם, אז אני עד התענוג הכי גדול. מי שהולך ליד המלך, בגשמיות, זה תענוג עצום. עכשיו הוא לא חושב על האישה אמרה לקנות קוטג' או גבינה לבנה. הוא עכשיו הולך ליד המלך. זה לא מעניין אותו הקוטג' וצריך לקנות, הוא יקנה. אבל זה לא מעניין אותו. אז זה מה שהוא מסביר פה, שהתהליך הרוחני הוא משחרר אותנו מכל האזיקים של העולם הזה. ולכן אנחנו רואים שהשכר של הדת הוא קודם כל פה. עזבו מה קורה בקבר, השם יודע. אף אחד לא חזר וסיפר לנו במדויק, לפחות לא לי אישית. אנחנו מתעסקים בחוכמת הקבלה פה, כאן ועכשיו. בורא עולם ברא את מטרת הבריאה לענות לנבריו. הבורא ברא את כל התכלית של מעולם החיידקים ועד הפלנטות הכי רחוקות של הכוכבים, כדי שאני אהנה. אני, כל אחד צריך להגיד את זה ככה. הבורא ברא את הכל כדי שאני אהנה. אז למה אני לא נהנה? אני בבוקר הולך לעבודה, אחר כך צריך לעשות ככה, ואחר כך צריך לעשות ככה, וכל מיני דרישות כל הזמן טובים ממני, בין אם זה הדת טובת, ובין אם זה החברה טובת. למה אני צריך לסבול כל כך הרבה? התשובה היא כי אנחנו לא הולכים בדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא השפעה, ואני הולך בקבלה. ורק מי שמתקן את הדבר הזה, אז הוא משתחרר מהקבלים האלה. והוא יכול ללכת חופשי בעולם של הבורא. זה מה שהוא מסביר פה. עכשיו נקרא מההתחלה, אני חוזר לדף דף קוף חף תת, נקרא את זה לאט לאט עם הסברים. בסדר? הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. אז כבר אנחנו מבינים את זה הרבה יותר טוב. רבים טועים, ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אולם זה הגיע להם משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. דף קוף חפתת למעלה. קוף חפתת. כן, בדיוק. אז הוא אומר שהרבה אנשים משווים את תורת האתיקה לתורת היהדות. כן, היהדות זה חוקים חברתיים. אז הנה גם האתיקה הציעה חוקים חברתיים. אז הוא אמר זה בגלל שהם בחיים לא היו דתיים.
אתה חוזר על זה עוד פעם?
כן, אני חוזר מההתחלה עכשיו ומבאר, ולא נדע. אז הוא אומר, וקורא אני עליהם את המקרא בשורה השנייה, טעמו וראו כי טוב השם. מה הכוונה טעמו וראו כי טוב השם? הכוונה היא, מה זה טעמו וראו כי טוב? מישהו טעם את השם, מישהו ראה את השם תן לו ביס, אמר וואלה זה טוב. זה לא עובד ככה, אלא הכוונה שצריך ללכת ברוחניות. הליכה משמעותה השוואה צורה כמו שהסברנו.
ברוחו יתברך.
כן. אז יוצא שרק אדם שתואם את האור האלוקי, זאת אומרת שהוא בעצם מתרומם מעל האגואיזם שלו, ואפשר לעשות את זה רק עם חוקי היהדות, אין שום דרך אחרת. כי אנחנו ראינו הרי, ואנחנו נמשיך לבאר את זה פה, שכל חוקי חברה, גם שתהיה החברה הכי מסתגפת בעולם, איזה פקירים בהודו, כביכול מסתגבים, הם מבטלים את כל התענוגות של העולם הזה, יושנים על מסמרים, אוכלים זכוכיות, כל מיני שטויות כאלה, כאילו מבטלים את התענוגות הגוף. אבל למה הם עושים את זה? כי הם רוצים לקבל תענוג יותר גדול.
מהשם.
לא מהשם, אצלהם אין שם.
ברח.
אצלהם מהחברה.
מהחברה.
מהחברה. הם אומרים עכשיו החברה מעריכה פקירים. אז אני אלך לחברה של פקירים. עכשיו הם מגיעים לחברה של פקירים, אומרים, מה, פה מעריכים מי שיושן לנו סמרים. אז אני אשן לנו סמרים. אתם מבינים? כמו שהנאצי נכנס להיות נאצי, מה אומרים לו? פה מעריכים מי שרוצח. תרצח שלושה יהודים, תקבל דרגה. מה הוא סמיד? רוצח שלושה יהודים, כי החברה אמר. אדם נכנס לאלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות, נכנס, כי זה קצת שונה, אבל בחיצוניות, נכנס לחברה מסוימת, אני לא אגיד את מה שרציתי, נכנס לחברה מסוימת. בחברה הזו נהוג ללבוש ג'ינס וטישרט. תוך כמה שנים הוא יתלבש כמו כל החברה, הוא ילך לסין, יגידו לו פה, תשמע, פה כולנו שי כימון.
עושה את הדברים שלהם.
כן. אז יוצא ממה שאנחנו אומרים, שאדם כזה, שמשווה בין האתיקה ליהדות, הוא בחיים לא טעם יהדות, גם אם הוא דתי מקיים מצוות. כי היהדות אומרת, אתה עכשיו לא הולך לעשות את עצמך כמו החברה. אתה הולך לעשות את עצמך כמו אלוקים. ואל תשווה לי עכשיו במה שכתבו בני אדם בחוקי מוסר, לכל מדינה יש את החוקים שלה. אל תשווה לי את החוקה של המדינה לחוקים שכתבו אנשים אלוקיים שהגיעו להשגה רוחנית כמו משה רבנו. אתה לא יכול להשוות. עכשיו למה האנשים משווים? כי הם בחיים לא למדו את התורה כמו שצריך. הם מסתכלים על התורה, יש ביקורת המקרא בתיכון מלמדים, לא יודע אם עדיין מלמדים את זה, כאילו זה חבורה של פרופסורים שישבו לקחו את התנ"ך וניסו להבין אותו בשכל. אמרו פה יש סתירה, פה יש סתירה, לא חשבו לבדוק בחז"ל מה חז"ל אומרים על זה. הם פשוט מנסים להבין עם השכל. וזה אנשים שלא השיגו באמת לשום מבחן של יהדות, ופה הוא אומר עליהם, קורא אני עליהם את המקרא, תאמו כי טוב השם. תתחילו להיות דתיים באמת. אתם תראו כמה שהבורא הוא טוב. עכשיו הוא התחיל לעשות לנו מבחן בין הדת לבין האתיקה. אז בעצם זה מה שהוא אומר, תאמו כי טוב השם. עכשיו אני ממשיך בעצם בשורה השלישית, קצת חזרה. ואין אמת ששניהם, האתיקה והדת, לדבר אחד מתכוונים. כביכול אומר, תראה, שניהם אומרים דבר דומה. מן הדומה הוא יוצא לשוני. מה הדבר הזה? שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית, הצרה, ולהביאו אל מרומי הפסגה של אהבת זולתו. אולם עם כל זה רחוקים הם אחד מהשני כרחוק מחשבת הבורא, כרחוק מחשבת הבורא יתברך מן מחשבת הבריות. למה זה כל כך שונה? כביכול אתה אומר, מה חוקי הדת אומרים, מה חוקי המדינה אומרים? תיסע במהירות המותרת שלא תהרוג אחרים. מה חוקי התורה אומרים? גם כאילו אותו דבר, תקשיב, תיתן צדקה כדי לעזור לאחרים. צדקה תציל ממוות, אדם עכשיו על פת לחם, תיתן לו, תציל אותו ממוות. אז כביכול כאילו הוא אומר שחוקי האתיקה, חוקי המוסר שאנשים עשו וחוקי הדת, כאילו זה אותו דבר. כי כאילו המטרה שלהם כביכול היא לרומם אותי מהחשיבה על עצמי. אני רוצה לנסוע ב-160 קמ"ש להגיע מהר לשם, כי יש לי שם משהו שאני צריך לקבל. יש לי פגישה, עבודה, חברים, לא משנה. אבל החוק אומר לי, תיסע 80. למה אתה תהרוג אנשים? אז אני נוסע על 80. עכשיו גם היהדות כאילו אומרת אותו דבר. אז זאת אומרת, עכשיו אני מתחשב בחברה ונוסע על 80, מצמצם את עצמי במקום 160. והדת כאילו, כאילו הדת אומרת אותו דבר.
מותר במקום הזה.
כאילו הדת אומרת אותו דבר.
כן,
הוא לא מבין. כאילו הדת עוברת אותו דבר. תקרא מה כתוב פה. כאילו הדת אומרת אותו דבר, בסדר? אז הדת כאילו באה ואומרת, רגע חבר'ה, תנו להתרכז, המחשבה פה היא דקה מאוד.
הבנתי.
הדת כביכול אומרת, תתחשב באחרים, תבטל את עצמך, תיתן מהכסף שלך, תיתן מהזמן שלך. אז פה אומר, זה נראה כאילו שניהם אומרים אותו דבר, הדת והאתיקה, אבל הם רחוקים מאוד אחד מהשני. למה הם רחוקים כל כך? כי הדת לוקחת כערך את בורא עולם. אני צריך להיות כמו הבורא. למה? כי הוא טוב. הבורא נקרא טוב. האמת שהוא נקרא טוב, הוא מיטיב. אז הטוב שאני מחליט מה הוא טוב, זה לפי מה שהבורא. האתיקה אומרת, איך נדע מה טוב? תלוי בחברה. אם זה חברה של נאצים, אז טוב לרצוח. אם זה חברה של משכילים, אז טוב ללמוד כמה שיותר תארים אקדמיים, זה מה שטוב בחברה של משכילים. תלך לאוניברסיטה. מה נחשב באוניברסיטה? מי שיש לו תואר אקדמי. MA, BA, BA, MA. הרבה שהיה צוחק כזה. BA, BA זה תואר ראשון, MA תואר שני. אז מה הוא אמר? BA, MA זה אותיות בהמה. אתם מבינים? למה? כי לא שיש בעיה ללמוד השכלות חיצוניות, אבל זה לא העיקר. מה העיקר? העיקר זה להיות אלוקי. אז יוצא שהמוסר לקח את זה על פי הרצון לקבל של החברה, את הערכים שלו, ואז כאילו אני עובד את טובת החברה. שאלה באיזה חברה אני נמצא. אם אני נמצא בכלא בחברה של פושעים, אז זה טוב אחר מאם אני נמצא בחברה אחרת, כן? באוניברסיטה. הערכים נמדדים לפי החברה. אז הוא אומר, בוא נגיד את זה אחרת, הערכים נבחנים לפי הרצון לקבל של פרטי החברה. אם הפרטים בחברה, יש 100 פרטים, 100 אנשים בחברה. החזקים זה עשירים, אז העושר יקבע שם. אם המשכילים הם קובעים את החוקים, אז ההשכלה תקבע. אם נגיד הספורטאים, אז מישהו ספורטאי יותר חזק, הוא יהיה מוצלח. אבל פה לא מדובר על ההסתכלות הצרה של מה טוב לחברה. פה מדובר מה טוב לפי הטוב האלוקי. כי כל חברה אנחנו רואים שמגדירים טוב אחרת, לפי הפרטים שלה. או בוא נגיד זה במילים פשוטות. תורת המוסר עובדת לפי הרצון לקבל, והיהדות, התורה של השם, עובדת לפי הרצון להשפיע. וזה בדיוק ההבדל בין מחשבת הבורא לנברא. הנברא כל היום חושב לקבל, לקבל, לקבל. הזוהר קורא לזה כעלוקות נדמו, או כמו כלבים. כלב מה אומר כל הזמן? הב, 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 הב. אז אנחנו נהיה כמו כלבים. אני קם בבוקר, אהב לי כוס קפה. אחר כך אני הולך לתפילה, תביא לי פרנסה, תן לי כבוד. אחר כך אני הולך לחוזר הביתה, אני מתנהג בצורה מסוימת שהילדים לא יפרו לי, שהאישה לא תפריע לי. כאילו כל הפעולות שלי, הן נובעות מרצון למילוי עצמי. בדיוק. אז ככה בעצם גם נבראה תורת המוסר. כי איך החליטו באיזה מהירות תיסעו? איך החליטו איזה עונש יקבלו על רצח, או איזה פרס יקבלו על דברים אחרים? כי המדינה, טוב, מדינה פחות נותנת פרסים, אבל הפרס הכי טוב זה הערכה של החברה. שיסתכלו עליי בצורה של מכובדת. על מי מסתכלים בצורה מכובדת? מי שהולך לפי החוק. אז יוצא, גם אם אני משפיע, נגיד עכשיו בא איזה עשיר מאוד גדול ותורם פה בית חולים שלם. שאלה למה עושה את זה? אם עושה את זה שכל הבית חולים יקרא על שמו, אז הוא כבר עושה את זה בשביל הכבוד. זה כבר לא השפעה. זה להשפיע בעל מנת לקבל. זה נקרא גם קליפת נוגה. זה לעשות מעשה חיובי בכוונה שלילית. אבל לפי היהדות, אנחנו לאט לאט לומדים באמת להתהפך, לומדים טבע שני. וכמו שהוא אמר פה, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. זאת אומרת, אדם לא יכול ביום אחד. אנחנו נולדים עיר פרה. ככה כתוב. אדם נולד כמו חמור פרה. חמור זה חומריות. אבל לאט לאט הוא משתלם בתורה ובמצוות מגיל 13, והוא מקבל הערה. זה נקרא האור שבמחזירו למוטב. ועל פי ההערה הזאת הוא לומד לאט לאט לקנות ערכים של השפעה. הוא לומד שהשפעה זה הדבר האמיתי והטוב והמענג, על פי חוק השוואה צורה שלמדנו מקודם, שכל ענף מנסה ללמוד לשורשו. נמשיך. אז הוא אומר, אולי מכל זה רחוקים עם אחד מהשני, כי חוק מחשבת הבורא יתברך ממחשבת הבריאות. כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך, ותורת המוסר באה ממחשבת בשר ודם ומניסיונות החיים שלהם. ועל כן עיקר ובולט ההבדל שביניהם הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן במטרה הסופית, זאת אומרת גם בדרך, איך שאני מתנהג, וגם במטרה. כי המטרה של חוקי החברה היא לא המטרה של היהדות. תכף נראה את ההבדל. כי הכרת הרע, אני רק אגיד את זה, בקצרה, טוב, נמשיך לקרוא. הוא אומר את זה יותר טוב ממני בהרבה. כי הכרת הרע והטוב המתפתחות בנו על ידי תורת האתיקה, בעת השימוש, יש לה יחס רלטיבי להצלחת החברה כנודע. מה שאין, יחס השוואתי, כן? אם החברה רוצה להצליח בספורט, אז הספורטאי יחשב הטוב בחברה. אם החברה רוצה להצליח כלכלית, נגיד שזו חברה עסקית, מפעל. רוצים להביא כסף, מפעל זה חברה שרוצה להביא כסף. 100 אנשים נכנסו למפעל, מה הם רוצים? הם באים למפעל לעשות כסף, הם לא באים למפעל עכשיו בשביל להיות ספורטאים. אז מה יחשב? מי שעובד יותר טוב. אוקיי? מי שיש לו רעיונות יצירתיים בעבודה. מה שאין כן הדת. אשר הדבר הכרת טוב ורע, המתפתחות בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו. זה לא אם אני עכשיו עובד במפעל, או אם אני בחברת ספורטאים, או אם אני בחברת אקדמיים. אז היחס השוואתי, מה טוב ומה רע? לפי החברה. אצל אקדמיים טוב להיות משכיל. אצל ספורטאים טוב להיות חזק פיזית. ובמפעל טוב להיות פועל משובח. פה ביהדות זה משהו אחר. היחס הוא השוואתי לבורא. דהיינו, משינוי הצורה מהיוצר יתברך, עד להשוואת הצורה אליו יתברך, שנקרא דבקות. כמו שנתבאר לעיניך במאמר מתן תורה, עוד תת-י-י-א. אני מקצר לכם מה כתוב שם. שם באותיות האלה כתוב, מה התענוג והסבל האמיתי. אז הסברנו אני חוזר על מה שאמרנו מקודם, הסברנו שכל ענף שואף להידמות לשורש. הענף זה אני. חלק אלוקה ממעל, השורש זה אלוקה, הקדוש ברוך הוא. מה מפריד ביני לבין הבורא? אז בעל הסולם נתן דוגמה שמה שמפריד ביני לבין הבורא, זה כמו הגרזן שמפריד בין הסלע להר. יש סלע בהר, הוא חלק מההר. אתה הולך ומסתכל, אני אומר לך, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. הרבה סלעים, אבל הם חלק מההר. אתה רואה את הסלע שבהר? היא ההר. עכשיו בא גרזן, חוצב את הסלע הזה, ועושה חתיכה מהסלע, ואני לוקח אותו למדינה אחרת. עכשיו אני בא אליך במדינה אחרת, תראה את הסלע הזה. או, סלע יפה. מה זה? זה סלע. אבל אם הייתי אומר לך לפני כמה ימים, לפני שחצבתי, הייתי אומר לך מה זה, הייתי אומר זה הר. אז יוצא הגרזן הזה שחותך את הסלע מההר, זה נקרא הרצון לקבל שלי. והוא מפריד את כל הנבראים. אני רוצה כבוד, אני אריב איתו על הכבוד. הוא רוצה כסף, הוא רוצה כסף, הם יריבו על כסף. כל הבחינות שמפרידות בין הנבראים זה הרצון לקבל. זה מקור ושורש כל הרע שיש במציאות. בעל הסולם משווה את זה, את עם ישראל, כמו שק של אגוזים. האגוזים כביכול ביחד בתוך השק. מה זה השק? האיסורים שלנו. יש מלחמה עכשיו, חלילה, אם תהיה מלחמה, על ניסיון העבר, מה קורה? כולם נהיים איש אחד. כולם מתאחדים והכל וזה, אבל זה רק שיש מלחמה. תוציא את השק, אין מלחמה, כל אגוז הולך למקום אחר. אנחנו לא צריכים להיות כמו שק של אגוזים. הוא אומר שאנחנו צריכים להיות כמו נוד של מים. קד מים, תוסיף טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, תסתכל בפנים מה תראה, יחידה אחת. אתה תראה מים מחוברים, מים, אתה לא יכול להגיד זה טיפה, זה טיפה. שק של אגוזים, אתה יכול להגיד זה אגוז, זה אגוז, יכול לצבע אותם בצבעים שונים, אתה רואה אגוז אדום, אגוז ירוק, אגוז צהוב. אנחנו צריכים להיות כמו קד של מים. ככה צריך להיות עם ישראל. אז מה מפריד אותנו? מה זה הקליפה של האגוז? זה הקליפה של הרצון לקבל. אז היהדות מלמדת אותנו לעלות מעל הרצון לקבל, להיות רצון להשפיע, והוא מחבר אותנו כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, מי שמתחיל לעבור את התהליך הזה, אז הוא מדמה את עצמו. השורש נהיה דומה לבורא, לענף, הענף נהיה דומה לשורש, כשם שהוא רחום נהיה תרחום, כשם שהוא חנון נהיה תחנון. לאט לאט בהתפתחות הזאת, מה קורה? כשאדם מתפתח רוחנית, פתאום מה נהיה סבל ותענוג? לא כמו בחיים הרגילים שיש לי כסף, יש לי תענוג, אין לי כסף, יש לי סבל. יש לי בריאות, יש לי תענוג, אין לי בריאות, יש לי סבל. אלא יש לי קרבה למלך, יש לי תענוג. יש לי ריחוק מהמלך, זה העונש הכי גדול שיכול להיות. אז איך אני מתקרב או מתרחק מהבורא? הגרזן. אם יש לי רצון לקבל, אני מתרחק ממנו. אם יש לי רצון להשפיע, אני מתקרב אליו. זה יוצא שכל התענוג והסבל של אדם רוחני נבחן לפי אם הוא מקבל או משפיע. וזה מה שהוא מסביר בעצם, דבר שנקרא דבקות. הדבקות הוא בעצם השוואת הצורה, וזה מה שיוצר לנו תענוג ברוחניות. אז לכן יש כל כך הרבה הבדל בין תורת המוסר לתורת היהדות. כי תורת המוסר רוצה לרצות את החברה ואת הפרטים בה, ותורת היהדות רוצה להפוך אותי לאדם שהוא דבק בבורא. זה לגבי הדרך. מה לגבי המטרה? אז אני ממשיך לקרוא במילה וכן הבולטת בדף קוף למד. וכן רחוקים המה, כן, התורות האלה, זה מזה, בתכלית המרחק, בעניין המטרה. כי המטרה של תורת האתיקה היא לאשורה של החברה. כן, רוצים לעשות את החברה מאושרת. מי שהוא רוצח, מורידים לו את הראש. מי שהוא טוב, נותנים לו פרס. פרס הכוונה יכול גם כבוד, כן, או הערכה. מבחינת ביקורת התבונה המעשית הלקוחה מניסיונות החיים. כן, אנשים ניסו, חיו פה 6,000 שנה כמעט, ולמדו לאט לאט איך משתלם להתנהג בחברה. אשר בסופו של דבר, אין המטרה מבטיחה לעוסק בה שום התעלות למעלה ממסגרת הטבע. מה זאת אומרת? הטבע שלנו הוא קבלה. זה הטבע שלי. אני נבראתי מקבל. אז כל הפעולות שלי הן של קבלה. אז גם אם אני הולך בחברה, כמו שאמרנו, על פי חוקי החברה, אני עדיין עושה את זה על מנת לקבל. אני רוצה את הערכת החברה. לא רוצה לחטוף ממנה. אם אני לא אתנהג לפי חוקי החברה, אני אחטוף. כן? או נשים, או זה. אני רוצה להפוך, להיות מכובד ונחשב. החברה תייקר אותי, תיתן לי הרבה כסף על הפעולות שלי, תיתן לי כבוד, תיתן לי התנהלות מסוימת. אז יוצא שאם אני הולך בחוקי החברה, אני עובד על פי הרצון לקבל, זה טבע האדם. אז האתיקה לא יכולה להרים אותי מעל הטבע. מה היהדות עושה? היא מרימה אותנו מעל הטבע. מעל הטבע שלנו שרצון לקבל, אנחנו הופכים להיות משפיעים. זה מעל הטבע. וזה האתיקה לא יכולה לעשות. רק היהדות מרימה אותנו מעל הטבע. אז הוא מסביר את זה עכשיו במילים הבאות. אני חוזר על המילה וכן. וכן רחוקים הם הזה מזה בתכלית המרחק בעניין המטרה. כי המטרה של תורת האתיקה היא לאשורה של החברה. מבחינת ביקורת התבונה המעשית, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר בסופו של דבר אין המטרה מבחינה, מבטיחה לעוסק בה, שום התעלות למעלה ממסגרת הטבע. ואשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת כנודע. כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו, בצורה סופית כזו, שיהיה מוכרח למעט דמותו בשיעור של משהו בשבילו של החברה. זאת אומרת, הוא בא ואומר לך, תראה, בעל הסולם פה אומר דבר מרתק, הוא בעצם פה צפה את נפילת הקומוניזם. בעל הסולם כתב את המאמרים האלה בסביבות שנות ה-30, 1930 בערך. הקומוניזם נפל הרבה אחרי שהוא נפטר, בשנות ה-80. 50 שנה לפני הוא אמר לך, תדע לך, הקומוניזם לא יעבוד, יקרוס. ואז מה, היה קומוניזם, זה היה ברית המועצות, הייתה מעצמה. היא הייתה הדבר היחידי שמשתווה לארצות הברית. איך הוא יכל להגיד דבר כזה שהיא טיפול? הוא אומר לך, תראה, אתה בא לבן אדם ואומר לו, תקשיב, אני אקבע לך, אני המיניסטר, אני השר, ואני אכתוב, בתור השר הכלכלה, אני אכתיב לך מה אתה צריך לעשות. אתה צריך לעבוד 10 שעות. כמה ילדים יש לך? אתה אומר לו, 2. אוקיי, עכשיו החבר שלך עובד איתך באותה עבודה, עושה בדיוק אותו דבר. אז הוא אומר לך, החבר שלך יעבוד 10 שעות, אתה תקבל 1,000 שקל. עכשיו, החבר שלך כמה ילדים יש לו? 10. אז הוא יקבל, כן, פי 5. אתה מקבל 1,000, הוא יקבל 5,000. עכשיו, הבן אדם יכול להחזיק ככה מעמד תקופה קצרה מאוד, כי הוא אומר, שנינו עובדים אותו דבר. מי אמר שאני צריך 1,000? אולי אני צריך 20,000, אני יש לי תשוקה למכונית יוקרה. אני יש לי תשוקה למכונית יוקרה, הוא אין לו את זה. אני צריך מכונית, לפי האופי שלי, אני חייב מכונית טובה. אז מי אתה, המיניסטר, תקבע לי כמה אני ארוויח? אני צריך להרוויח לפי מה שאני עובד. אז זה מה שהוא מסביר פה, כי הוא אומר, מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו? אתה קובע לי מה טוב לי, שטוב לי 1,000? מי אמר לך? אני באופי שלי צריך טייל מסביב לעולם. ככה הנשמה שלי. אם אני לא יוצא פעם בשנה לחול לטיול, אני נכנס לדיכאון. אתה נותן לי 1,000. אני לא יכול לחיות עם 1,000. למה אתה קובע מה טוב לי? אני אקבע מה טוב לי. הוא אומר, בגלל שאף אחד, כי מי יוכל להוכיח להחליט מידת טובו בעדו, בצורה סופית כזו, הוא מחליט לו. זה מה שטוב לך. המדינה תחליט לך מה טוב לך. זה היה הקומוניזם. שיהיה מוכרח למעט דמותו, כן, היחיד. אני צריך עכשיו למעט את עצמי. בכל מיני דברים, בשביל החברה, לא עובד. בעל הסולם אומר מראש, זה לא יעבוד. הוכחה, לא עבד. כי הוא מדבר פה מצד השורש, מצד הנשמה. נשמה לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. הנפש לא יכולה, לא הנשמה יותר. הנפש שלנו לא עובדת ככה. כל אחד הוא אינדיבידואל, כל אחד יש לו טבע מסוים שהבורא ברבו, ולכן אנחנו רואים אחד נמשך להשכלה. לא אכפת לו כסף, העיקר שיהיה לו 9 פרופסורות. זה מה שמעניין אותו, הוא אוהב את זה. אחד נמשך לממון, אם הוא לא עכשיו מגיע למרצדס ווילה עם 7 מפלסים ו2 בריכות, אז הוא לא מאושר בעולם הזה. אחד נמשך לכבוד. כל אחד נמשך למשהו אחר. אז איך יכול להיות שאני אבוא ואגיד לו, אתה צריך את זה, אתה צריך את זה. מאיפה אני יודע את השורש שלו? אומר לכן, במטרה של כל אחד ואחד, חוכמת האתיקה לא יכולה לעבוד. כי אתה לא יכול להכתיב למישהו מה הוא צריך. הוא רק, לב יודע מה רק נפשו, רק הוא יודע מה הלב שלו רוצה. מה שאין כן המטרה הדתית, תראו איזה פער עצום. מה שאין כן המטרה הדתית, מבטחת את האושר של האדם עצמו העוסק בה. היהדות אומרת, תראה, זה לא משנה בכלל באיזה חברה אתה חי. אתה חי בחברה של ספורטאים, של כלכלנים, של מדענים, של... לא משנה בכלל. כל ההתעסקות שלך היא החברה, היא להגיע לאושר הפרטי שלך, לא לאושר של החברה. אתה צריך להיות מאושר. בורא העולם אומר לך, תקשיב, אתה משה, שמתי אותך בעולם הזה שתהיה מאושר. אתה אומר לו, איך אני אהיה מאושר? תעשה השתוות צורה. תלמד להיות משפיע, תהיה מאושר. זה מה שאומר בעצם בורא עולם לנו. הוא אומר, התורה זה צופן, זה קוד, זה מפה להגיע אליי. אתה הנברא רוצה להיות מאושר, תבוא אליי. איך אני אבוא אליך? אני לא רואה את השם, אני לא מרגיש אותו, אני לא שומע אותו. איך אני אבוא אליו? מה, אני יודע מה הוא?
לא יודע מה הוא.
לא יודע מה הוא, איך אני אלך לאן? מה, אני, למה, אני אברהם אבינו? קם בבוקר אמרו, לא אלך לך, הלך? לאן אלך אבל? לכן הוא תיקן תפילת שחרית. כל בוקר הוא קם, לא יודע לאן ללכת. לא אמרו לו אפילו כיוון. לא אמרו לו, לך צפונה. כל בוקר התפלל לבורא, לאן ללכת? תגיד לי מה אתה רוצה ממנו. אז תיקן תפילת שחרית. כמובן שיש בזה דרגות, לך לך, הכוונה, לך ממדרגה למדרגה.
אבל לא, אברהם אוהב.
נכון. כי מי אוהב את השם באמת? מי שכל מאווייו זה להיות עם השם. לך לך זה לך לך ממדרגה למדרגה עד שתגיע לבורא. ממדרגה רוחנית למדרגה רוחנית. אברהם צעק כל היום, אני רוצה אותך אבא. ומה אנחנו צועקים כל היום? אני רוצה לקבל ממך אבא. אתם מבינים את ההבדל? אז אומרים לך, אתה רוצה להיות אברהם אבינו? אתה רוצה להיות משה רבנו? בו, כתבנו לך דרך. קוראים לדרך הזאת תורה. חמישה חומשי תורה, יש לזה תולדות. יש את המשניות ואת הגמרות, אבל בסופו של דבר, כתבנו לך דרך, ככה אומרים חז"ל. חז"ל אומרים, אנחנו הגענו לשם, הגענו אל הבורא, בוא נלמד אותך קיצור דרך, למה שתסבול? החברה הרי סובלת, ממציאה חוק כזה, חוק כזה, סובלת. 6,000 שנה רק מלחמות. בין עמים, בין חברים, בין שכנים, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, כל הזמן מלחמות, למה? כי לא עושים את החוקים של היהדות, עושים חוקי אתיקה. מנסים להבין. הילד מרביץ לאחיו, אז הוא מקבל עונש. מרביץ עוד פעם, מקבל עונש יותר חזק. בפעם שלישית הוא יחשוב אם להרביץ. אז ככה אנחנו עובדים בעולם. חוטפים, זה, חוטפים. בסוף נגיע אל הבורא, לא משנה איך נגיע, אבל נגיע אליו. רק הדרך קיצור זה התורה. ומה קורה שמגיעים לבורא? תענוג עצום, הרבה יותר מכל התענוגים שיש פה. אז אם באמת אני רוצה ליהנות ולהגיע למטרת החיים, צריך להתחשב רק בבורא. וזה מה שכתוב, הן עם לבדד ישכון. יש אנשים שבאים אלינו ואומרים לנו, אתם מתחילים את הדרך. מתחילים את הדרך. שמעו כמה הרצאות בהידברות, בערכים, התחילו להיכנס ליהדות. אז הם באים ואומרים, מה זה היהדות הזאת? היא כזו מתנסית. עם סגולה, לא ככל העמים, הם עד לבדו דשכון ובגויים לא התחשב. מה, לא צריך להתחשב בגוי? הגוי הוא לא בן אדם? אז האמת היא שזה בכלל לא פשוט, והאמת היא שבאמת אין לנו קשר לגויים. התורה שלנו היא לא קשורה לתורות הגויים, כי כל התורות של הגויים זה אתיקה. והתורה שלנו, האתיקה אומרת תקבל. התורה שלנו תשפיע, זה מעל הטבע, זה לא קשור אליהם בכלל. עכשיו, כשאני אומר גויים, לאו דווקא גויים חיצוניים, אלא גם גויים פנימיים. קבלה מדברת הכל בתוכי. יש בתוכי מדרגת ישראל ובתוכת אומות העולם. אומות העולם זה הרצון לקבל שבי, מדרגת ישראל זה הרצון להשפיע שבי. אני באופן טבעי עובד עם אומות העולם. אני צריך להתפתח, לעבוד עם מדרגת ישראל, מה שנקרא ישר אל. להתיישר עם האל. האל רחום, אני
ישראל,
רחום.
ישראל.
כן. צריך קצת להזדרז. לא נשאר לנו הרבה, אז בואו נמשיך. אני חוזר על השורה הזאת בדף קוף למד א' למעלה. שורה ראשונה. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו. אני לא קראנו אותה, אני קורא אותה. כי כבר הוכחנו לדעת. כי בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת דבקות. שהיא השוואת הצורה ליוצרה התברך. אשר עם היחד עובר האדם מתוך עולמו הצר המלא מחרובים ואבני נגף, אל עולם יצחי רחב של השפעה להשם התברך והשפעה לבריות. כביכול, נגיד את זה בפשטות, היהדות מובילה להצלחת החברה. אם חברה שתלך על פי חוקי היהדות, תוביל להצלחת החברה, ותוביל כל אחד מהפרטים להשיג אלוקות. האתיקה לא תוביל להצלחת החברה, ולא תוביל לאלוקות. אתם מבינים איזה פער עצום זה? אלא האתיקה כל הזמן תעבוד על פי שיטה של מה כואב, ננסה לתקן. גם זה כואב, ננסה לתקן. גם זה כואב, ננסה לתקן. ואנחנו רואים שהאנושות הולכת פה כמעט 6,000 שנה. איפה החברה שלנו נמצאת? תסתכלו על העולם הזה. מתוקן במשהו?
איזה מתוקן.
פקק. רחוק להיות מתוקן. אז יוצא שבעצם מה צריך ללכת לפי חוקי היהדות בלבד? מי צריך ללכת לפי חוקי היהדות? בינתיים היהודים. החוק הכללי זה ואהבת לרעך כמוך, וכשאנחנו נהיה מתוקנים בזה, אנחנו נשפיע את זה באופן אוטומטי. באופן אוטומטי נשפיע את זה לגויים. עכשיו, מאחר שאנחנו לא מתוקנים, מאחר שאנחנו לא מתוקנים, אז כל העולם מקולקל. וזה מה שנקרא, אין בא פורענות לעולם, אלא בגלל ישראל. אין פורענות באה לעולם. זאת אומרת, חז"ל אומרים, תראו עד כמה הם הקצינו, שאין רעידת אדמה באלסקה, במקום שיש שם בן אדם וחצי, אם לא ישראל עשו איזה טעות. תבינו איזה אחריות מוטלת לנו על הכתפיים, ולא צחוק. זה הכל לפי החוקים הרוחניים. גם תמצא, אני ממשיך לקרוא, גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי, בבחינת התמיכה. כי עסק על פי, אז אמרנו שהדרך היא שונה, המטרה היא שונה. עכשיו הוא אומר גם כל מה על מה יושב כל האתיקה ועל מה יושב כל היהדות, על דברים אחרים לגמרי. זה נקרא תמיכה. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי, בבחינת התמיכה. כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הינו נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות. ואנחנו קוראים לזה רצון לקבל. כל מה שאני עושה לפי חוקי החברה, זה רק כדי למצוא חן בעיני החברה. אם אני באוניברסיטה, אני אנסה להשיג כמה שיותר ציונים טובים, וכמה שיותר תארים. למה? כי אני רוצה למצוא חן בעיני החברים שלי, הסטודנטים. ואם אני נמצא בחברת ספורט, האם אני אנסה להיות כמה שיותר חזק גופנית? למה? כי כולם פה מערכים ספורט, אז מה, אני צריך להיות כמוהם, לקבל הערכה. ואם אני בחברה של כלכלנים או אנשים שמחשיבים כסף, אותו דבר. אז הוא אומר, גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי, בבחינת התמיכה. כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה אינו נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות. כמו שאנחנו קוראים לו רצון לקבל. ודומה הדבר כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף. אתה לא יכול להגיד על בעל הבית שהוא צדיק, שהוא נותן למשפחה פה לגור. הוא לא צדיק, הוא פשוט רוצה את השכר דירה בסוף החודש. אז אתה לא יכול להגיד על בן אדם שעכשיו נמצא בחברת אקדמיים, אבא שלו דוקטור, אמא שלו פרופסור, כל החיים שם אותו במסגרות שמייקרות חוכמה, הוא באופן טבעי הגיע לבגרות, ישר קפץ לאוניברסיטה, עשה הכל כדי להשיג תארים. כל הזמן אמרו לו, תשיג תארים אקדמיים, זה מה שאתה צריך. זה הכי חשוב בעולם. אז זה שהוא נהיה דוקטור, זה לא פלא, כי הוא רוצה את הערכה של ההורים, של החברים. אז הוא נהיה דוקטור. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא מנסה תמיד לקבל את הערכה של החברה. זה הסיבה שהוא נהיה דוקטור. לא בגלל שעכשיו, כי מאיפה הוא למד את המושג דוקטור? מאיפה זה בא לו לראש? יש אנשים חיים בג'ונגל נגיד. אין להם מושג שנקרא דוקטור. נגיד, יש עכשיו חברה שחיה בג'ונגל. לא התחברה עם הציוויליזציה, עם האנושות. דרך אגב, יש כאלה חברות. יש חברות, מצאו ביערות הגשם חברות כאלה, רק מפחדים להתקל בהן כי הם אומרים שבגלל שהם לא התפתחו, בשנייה שהם יחשפו לחיידקים שלנו, הם ימותו. איך גילו אותם? שהם מביאים בולדוזרים להוריד את יערות הגשם קצת. כן, הורסים את כל הטבע, גם את יערות הגשם. יערות הגשם, שתבינו, זה מרחקים עצומים של יערות בגובה 30 מטר. אז מדי פעם, האנושות קצת מתקרבת לזה, אז בוא נוריד קצת עצים עם הבולדוזרים. אז פעם אמרו לנו איזו כתבה בחדשות שהבולדוזרים האלה דחפו את העצים, ומלמעלה במטוס ראו שיש איזה כמו סוג של אנשים פריים כאלה שבאים מול, הם חושבים שהבולדוזרים זה משהו שיזיק להם. עם כל מיני טופים וזה, הם מנסים להבריח את הבולדוזרים. ביניהם לביניהם עומד יער. אבל הם לא יודעים מה זה מולדוזר, הם לא יודעים מה זה טרקטור. אז הם עושים להבריח את הטרקטור עם טופים.
אלה חיים בתוך תוכן, בתוך התוכה.
אז עכשיו הוא לך לבן אדם הזה שחי ביער, תגיד לו, אולי תהיה דוקטור? הוא איתך, מה זה דוקטור? הוא לא מבין אפילו על מה אתה מדבר. אבל זה שחי בתוך סביבה אקדמית, הורים אקדמיים, חברים אקדמיים, כל מה שהוא רוצה זה להיות דוקטור. כי הוא רוצה את הערכת החברה. זה אומר ההבדל. ודומה הדבר, כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף. אתה לא יכול להגיד לו, וואה, כל הכבוד נהיה דוקטור. הוא רוצה את השכר בסוף, הוא רוצה הערכה של החברה. בין אם זה הערכה שיתנו לו כסף, כבוד וכן הלאה. ובהתרגל האדם לעבודה כזו. עכשיו אדם כל החיים מתרגל, מה אני אעשה שהחברה תיתן לי הערכה? הוא לא יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר. כי בעצם מה קורה? אתה רואה שאנשים כביכול הכי גבוהים בחברה, שרים נכבדים ואנשים משכילים, עושים את הפשעים הכי גבוהים. למה? כי הם התרגלו כל פעולה, איך זה ישתלם לי? תכף אני אקרא את זה למטה ותבין. כי הוא כבר רגיל בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמת בעד מעשיו הטובים. אז בעצם את מה הוא פיתח? את הרצון לקבל. עכשיו הוא נהיה שר, הרצון לקבל נהיה חזק, פתאום באה איזה פקידה יפה. עכשיו הוא כבר יש לו רצון גס, לא של איזה בחור מהשוק, יש לו רצון של שר. הוא הולך, מכבדים אותו בכל מקום, נותנים לו מזכורת מכובדת, וקוראים לו כבוד השר. עכשיו, כן, עכשיו מי זו האפרוח הזו? אני יכול לנצל אותה, כי אני שר, הרצון לקבל גדל. אז יוצא שאדם מתרגל על פי חוקי האתיקה, הוא נהיה הרבה פעמים יותר בהמה.
מה קורה?
נהיה יותר, הרצון לקבל מתגבר, הוא לא מתעלם מעל הטבע, הוא נהיה יותר אגרסיבי ברצון לקבל, הוא פיתח רק את הרצון לקבל. לכן מה זה שהוא מסביר? עכשיו לך תגיד לאדם כזה, בוא תהיה רוחני, בוא תשפיע, בוא תלמד את חוקי הדת. למה להשפיע? כולם צריכים להשפיע לי. הוא חושב.
זה הטעות.
נכון. מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו בלי שום קבלת פרס, כמו כשכתוב במסכת אבות, אל תדאגו, כמה דקות בינינו אנחנו מסיימים, ששם הרצון להשפיע הוא מטהר את האדם לאט לאט מהרצון לקבל. אני לא מדבר על ההכרח. ההכרח, אדם צריך להתפרנס, יוצא לעבוד. אני מדבר למה הוא עובד. בעבודה הוא יחפש תמיד להשפיע, תמיד לעשות נחת רוח לחבר, גם אם החבר פחות ממנו. הוא ידע לכבד אותו. הוא ידע עם הכסף לעשות מצוות, לכן חביב ממונם, אחד ההסברים, היה לפני כמה פרשיות שיעקב חזר על פחים קטנים. יעקב חזר על פחים קטנים. הוא היה מיליונר שהוא עבר את האש, שהוא חזר מלבן. למה הוא חזר את הנהר על פחים קטנים? אחד ההסברים בפשט, לא ניכנס לרובד העמוק, כי פחים זה כלים, כלים לקבלה, כלים להשפעה. בקיצור, כביכול שפחים קטנים זה כלום, כמה אגורות עולים פחים. למה הוא חזר? כי חביב ממונם של צדיקים עליהם כמו גופם. כי עם כל ממון, הם יודעים שהבורא נתן לי את הממון הזה. מה אני צריך לעשות איתו? מצוות. אז יוצא, פספסתי שם כמה מצוות. דין פרוטה כדין מאה. הוא חזר, מה קרה לו? טרח, שרו של עשר, כן, וכן הלאה. אז זה הסבר, אחד ההסברים של למה חביב הממון של הצדיקים עליהם. כי אם אני כל שקל, אני לא עשיתי כלום. הבורא נתן לי אותו.
לא, המלאך של עשר בנחם איתו, מלאך ממש.
אז מה הוא נתן לי? כסף כדי לעשות מצוות. גם להכיל את הילד שלי זה מצוות. אבל הוא נתן לי כסף לעשות מצוות. אז עכשיו זה חביב עליי הממון, כי אם עכשיו לוקחים לי את הממון, לוקחים לי מצוות. אתם מבינים את ההשקפה כמה היא שונה? יש אדם עובד לכסף בשביל הכסף. יש אדם עובד לכסף. הוא לא עובד לכסף, הוא עובד לעשות מצוות. הוא הולך עכשיו לעבוד במפעל, כן? עוטף קרמבויים, לא יודע לתת לכם עבודה שכביכול, כאילו הכי לא... לא רוחני. אתם יודעים, קרמבוים עוטפים ביד. זה לא מכונה עוטף. עכשיו, הוא עוטף קרמבוים כל היום. ומה הוא חושב בראש? איך אני עם העטיפה הזאת עושה מצוות? עכשיו הוא רואה את החבר שלו עייף, וזה בא בסרט נע, צריך לעבוד מהר. אם אחד יורד, אני צריך לעבור כפול. הוא אומר לו, תשב, תנוח. הוא עובד יותר מהר. למה? כדי להשפיע על השני נחת רוח.
וואי וואי.
עכשיו קבל מזכורת, איך אני עושה עם הכסף הזה מצוות? מה המצוות אומרות? מעשר, קודם כל חותף 10%, נותן למישהו שצריך. כל הזמן חושב איך אני משפיע. אז יוצא שההבדל פה הוא עצום. מי שהולך לפי תורת האתיקה רק מגדיל את הרצון לקבל. מי שהולך לפי תורת השם רק מגדיל את הרצון להשפיע. ואז הוא אומר, זה לא בבת אחת, אדם לא נהיה משה רבנו בים אחד, הוא לומד עוד קצת ועוד קצת, וזה נקרא ופרוטה לפרוטה, מצטרפת לחשבון גדול. מה החשבון הגדול? עד שקונה טבע שני שהיא השפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית. זולת להכרח, להכרח קיומו בלבד. אדם צריך לנשום. אדם לא יכול להגיד, תקשיב, אני אסיק לנשום, יהיה לכם יותר חמצן. אתה תמות. צריך לנשום. אבל הוא נושם בשביל לחיות. ועם החיים הוא עושה מצוות. הוא אוכל בשביל שיהיה לו כוח להשפיע. הוא עובד שיהיה לו כוח, הוא ישן כל פה יש כתוב בחז"ל, הלכה, מי שכל המחשבות שלו, אמרנו אדם אוהב שלא מחשב ולהשפיע, אז גם שהוא ישן הוא מקבל על זה שכר. כי הוא מה חושב? אני הולך לישון כדי לעשות בבוקר מצוות, שיהיה רק כוח גשמי, כוח פיזי. הוא מקבל שכר על השינה. יש נוחר ואינו מקבל שכר, יש נוחר ומקבל שכר על כל נחירה ונחירה. תחשבו מה זה. הוא מסיים פה את הדברים ואומר, ונמצא באמת נשתחרר מכל מעשרי הבריאה. תבינו איזה מתוק הדבר הזה. כי מה המעשר של הבריאה? מה הזיקים? הרצון לקבל. אני עושה את זה לקבל כבוד, אני עושה את זה לקבל כסף, אני עושה את זה כדי לא לקבל עונש על הכביש, אני עושה את זה כדי לקבל הערכה, ייתנו לי כבוד אם אני אלמד את כל השס, אני עושה את זה, אני עושה את זה תמיד לקבל, לקבל, לקבל. ברגע שאני משוחרר מזה, אני עושה הכל להשפיע, לא אכפת לי, ייתנו לי כבוד, לא ייתנו לי כבוד, ייתנו לי הוגיה, לא ייתנו לי הוגיה, אני עושה את זה כדי לעשות נחת רוח לשני, אז אני לא קבול לכלום. אני לא קבול לכלום, תבינו איזה חיים. התורה היא נקראת תורת חיים, כי זה החיים האמיתיים. אין משהו אחר. ולכן הוא אומר, הוא מובטח שלא יערה לו שום דבר תקלה, הרגע מכילה, כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית, ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגים גופניים קטנטנים וכבוד, וכו', נמצא שמטייל חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. תראו, כל האיסורים מגיעים מרצון לקבל. אדם אוכל יותר מדי, נהיה לו מחלות. מחפש יותר מדי כבוד, מתגרש. רוב הגירושים זה על כבוד. אדם רוצה יותר מדי ממון, משתעבד לעבודה, אז אני הכלא שלו. העבודה נהיית הכלא שלו. 60 שנה לא יוצא מאותו מקום שהוא עובד בו. רק המחשבות שלו שם, מגיל 60 עד הפטירה. ואנחנו מכירים אנשים כאלה, שממש נפטרו כשהם עוד עובדים. וואו. בגיל 80 ו-90, למה? לא כי זה היה הכרח, יש אנשים שעובדים בגיל מוגרתי, אין ברירה, צריך כסף לאכול. אלא כבר היה להם כסף. אבל הם לא יכולים לעצור את המנוע הזה. של הרצון לקבל, יש לי 100, אני רוצה 200. יש לי 200 מיליון, אני רוצה 400 מיליון. זה לא נגמר. זה לא נגמר. אז יוצא שכל החולאים, כל החולאים וכל מה שקולה אותנו זה הרצון לקבל. אז מי שמשתחרר ממנו בעזרת התורה, חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא מחפש רק את קרבת השם. הוא מובטח לו שלא יראה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם. שום נזק ותקלה לעולם. מי יכול להבטיח דבר כזה? רק התורה. שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם רק מבחינת הקבלה העצמית המוטבעת בו, והבן זה היטב. שורות האחרונות פה הן הכי מרתקות, ובעצם הן התשובה לשאלה ששאלנו בתחילת המאמר. והנה נתבהר היטב, אשר מטרת הדת עומדת כולה. מה מטרת הדת? שם המאמר מהות הדת ומטרתה. והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה. מטרת הדת שאני אהנה, מי שהדתי, לא החברה ולא אלוקים ולא העולם הבא, ולא, שאני אהנה כאן ועכשיו, ולא כלל לשמש את הבריות ולהועילם. אגם שכל מעשיו סובבים לתועלת הבריות. כן, אדם דתי כביכול עושה הכל למען אחרים, הוא משוער במעשים האלה, אולם אין זה אלא בחינת מעבר. זה הטרקלין שאומרים, אתה רק עובר פה, אז אתה רואה פה בן אדם צריך שתקום לו לעוד באוטובוס, פה בן אדם צריך צדקה, פה בן אדם צריך כבוד, פה בן אדם צריך רק הקשבה. אבל כל זה רק הדרך, לא המטרה. כל זה בחינת מעבר אל המטרה נשגבה, שהיא השוואה ליוצרה. ועם זאת מובן גם כן אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה. מה כולם חושבים? שפה עובדים והשכר הוא שם, העולם הזה והעולם הבא. מה זה העולם הזה והעולם הבא בפנימיות? המדרגה הנוכחית והמדרגה הבאה. המדרגה הנוכחית אני רצון לקבל, המדרגה הבאה היא הרצון להשפיע. אז זה לא קשור עכשיו לקבר. ואם זו מובן, גם אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו. כמו שנאמר לעיל, ועיין היטב במאמר מתן תורה או דבר, בדבר מטרה של הכלל ושאר ושל הפרט. אולם עניין שכר עולם הבא, זה עניין אחר. זאת אומרת, מה שאומר עניין שכר הבא שכולם מדברים אחרי פטירת הגוף, זה עניין אחר. ו... אבארו במאמר מיוחד בעזרת השם, לצערנו לא זוכרים למאמר הזה, אבל יש את התשובות בחובתכם.
אמן.
בעזרת השם, נזכה להגיע את כל המדרגים.